טוב, אנחנו פרשת מסי. אחד הנושאים בפרשה שלנו זה עיר מקלט. אנחנו נתבונן. נתבונן בנושא הזה של עיר מקלט, נלמד כמה עקרונות חשובים. עיר מקלט, אנחנו יודעים שלעיר מקלט גולה אדם ש רצח בשגגה. בשבוע שעבר דיברנו על כמה הקדוש ברוך הוא מחפש את הלב שלנו בעבודה. רחמנא ליבא ביי. ומרוצח בשגגה אנחנו לומדים איזשהו איזון בין המחשבה והכוונה של האדם לבין התוצאה של המעשים שלו. מצד אחד, כשאתה מתבונן בתוצאה, אדם רצח בכוונה, ואדם רצח שלא בכוונה. התוצאה היא אותה תוצאה. יש פה לפנינו בן אדם שנרצח. איך הוא נרצח? זה כבר קשור לרוצח, אבל מבחינת התוצאה יש לנו פה תוצאה. בדיוק אותה תוצאה. ואף על פי כן, אנחנו רואים שהעונש של רוצח במזיד, תודה רבה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מצד אחד אנחנו רואים שהעונש של רוצח במזיד, והעונש של רוצח בשגגה הוא שונה לחלוטין, שהרי הוא נהרג על זה, והוא גולה לעיר מקלט. עד מות הכהן הגדול, כשהכהן הגדול ייפטר לבית עולמו, הוא ישתחרר מעיר המקלט. מה הוא עושה בעיר מקלט? הוא חופשי ומאושר. יכול לעשות מה שהוא רוצה שם. למה השוני הכל כך גדול הזה? כי לא הייתה כוונה. אז תגיד, אם לא הייתה כוונה, אז למה בכלל אתה מעניש אותו? תשובה, כי אנחנו לא מתעלמים מתוצאות המעשה של בן אדם. אדם לא יכול לבוא ולומר, תשמע, לא התכוונתי. בשורה התחתונה, אתה גרמת למותו של פלויני אלמויני, אתה צריך לשלם מחיר. אנחנו רואים פה איזון מופלא בין הכוונה של האדם לבין המעשה. התורה מאוד מייחסת חשיבות לכוונה של האדם, אבל היא גם לא מתעלמת מתוצאות של מעשים שלנו. וזו נקודה מאוד חשובה בחיים שלנו, כי הרבה פעמים בן אדם אומר לא התכוונתי, לא זה, והוא מנסה לנקות אותו מכל אשמה. וכאן מעיר מקלט, מגולה לעיר מקלט, אנחנו רואים שאי אפשר לנקות מכל אשמה. יש מחיר לכל דבר, אלא גם שגם בעיר מקלט, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו שלוש מדרגות ברוצחים בשגגה. שלוש ועוד מדרגה רביעית שנדבר עליה בהמשך. הגמרא אומרת שאדם ירד בסולם, ראובן ירד בסולם, נפל על הראש של שמעון, שבר לו את המפרקת, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך, שמעון מובא לבית העלמין. מה קורה לראובן? תפוס את הרגליים שלך, תתחיל לרוץ על פי השלטים לעיר מקלט. כי אם אתה לא תרוץ, גואל אדם מפרק אותך. טוב, תופס את הרגליים, מתחיל לרוץ. מקרה נוסף, ראובן עלה בסולם, עלה, לא ירד, עלה בסולם, ישב שמעון שמתחת, טרח, צנח, שבר לו את המפרקת. השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך, שמעון מובא לבית העלמין. ראובן, מה עושה? הולך הביתה. ואם גואל אדם תופס אותו ויורה לו כדור בראש, נחשב רוצח, גמור במזיד, חייב מיתה. מה ההבדל? אומרת הגמרא, זה נפל דרך ירידה, וזה נפל דרך עלייה. מה הפשט? מה זה משנה? רוב נופלים נופלים בדרך ירידה ולא בדרך עלייה. תבדקו את זה. תבדקו שרוב הפעמים שאומרים הוא נפל מהסולם, זה היה בדרך ירידה. מה אתם חושבים שאני בדקתי? לא בדקתי, אבל זה מה שחזל אומרים. אם חזל אומרים, כנראה שזו המציאות. נכון? אומר הרמב״ם במקור מספר 5. זה בהלכות רוצח פרק ו.
אבל למה במעשות?
ויש הורג בשגגה. ותהיה השגגה קרובה לאונס. והוא שיערה במיטת זה מאורע פלא. שאינו מצוי ברוב מאורעות בני אדם. ודינו שהוא פטור מן הגלות. ואם הרג גואל אדם, נהרג עליו. מה אנחנו רואים? למשל, הרמב"ם פה נותן דוגמה. מי שהיה דולה את החבית לעלותה לגג, ונפסק החבל, ונפלה על חברו והרגתהו, או שהיה עולה בסולם, ונפל על חברו והרגו, פטור מן הגלות, שזה כמו אונס הוא. שאין זה דבר הקרוב להיות ברוב העיתים, אלא כמו פלא הוא.
אז מה ההבדל אם הוא בולה את החבית ונפסק החבל והוא הרג?
דרך ירידה או דרך עלייה?
לא, אבל אם הוא מוריד את החבית ונפסק החבל, מה ההבדל?
זה דרך ירידה וזה דרך עלייה.
אבל הוא לא בדק את החבל בכל מקרה.
לא, לא, לא. אז בזה באתי לומר. ברור שאם בן אדם לקח חבל שתלוי על בלימה, והוא אומר יאללה בוא ננסה. והוא מרים עם החבל הזה עכשיו דלי של 10 ליטר מלא בחול, וזה צנח למישהו 4 קומות, נפל לו ישירות על הראש כשהוא היה באמצע לשתות קפה בגרג, פרק לו את הקפה וגם אותו. הקפה הפוך נהיה לו שם, אבל גם הראש שלו נהיה הפוך. ברור שבן אדם כזה הוא רוצח בשגגה גמור. מה אתה מרים חבל שתלוי על בלימה? מה מדובר פה? מדובר פה בחבל תקין, שבדרך עלייה פתאום זה נפל. העסק היה תקין, רק בדרך נפילה זה לא קורה. מה הסברה? יש לנו כוח משיכה. כשאתה מוריד משהו, אתה צריך הרבה יותר זהירות, שלא ירד לך במהירות. כשאתה מעלה משהו, הסיכוי שהוא ייפול לך הוא נמוך יותר. בגלל כוח המשיכה שקיים. מה שבעצם הרמב"ם רוצה לומר פה, התורה באה ברוצח בשגגה, באה ואומרת לך, בן אדם, אתה צריך להיות זהיר בחיים שלך. יבוא בן אדם, את צריך להיות זהיר? יש אנשים יש אנשים שהזהירות כבר מעבירה אותם על דעתם. הם לא יוצאים מהבית, שהם יפתחו את הדלת, ומה יקפוץ עליהם?
נחש.
נחש צפה. בבעלה, אתה גר בבני ברק. איזה נחש צפה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אתה תצא החוצה, בן אדם בא ואומר, אני אצא החוצה, יקפוץ על האריה. איזה אריה? איזה אריה? המסילת ישרים, למה הבאתי את האריה? כי המסילת ישרים הביאה לעצל. הוא אומר, אריה ברחובות. יש אריה ברחובות. איזה אריה? איזה אריה? איזה רחובות ואיזה אריה? איפה אתה חי? באה התורה ואומרת, אני לא מצפה ממך שתהיה עכשיו זעיר מעבר לנורמה. אבל בנורמה? אתה צריך להיות זהיר. דרך אגב, זה הרבה פעמים מלמד אותנו בהרבה דברים בחיים, שהתורה באה ואומרת, אני מצפה ממך להיות נורמלי. גם בביטחון בהשם, בן אדם שבא ואומר, עזוב, שלח על השם יאהבך, אני לא צריך לעבוד, לא צריך לעשות כלום, הכל יהיה בסדר. זו לא דרכה של תורה. התורה באה ואומרת לנו, תתנהגו בצורה נורמלית. הבאנו כבר פעם את הזה, ביטוח חיים, לא ביטוח חיים, ביטוח כזה, ביטוח מקיף, ביטוח פה, ביטוח... איזה ביטוחים צריך לעשות? יש נורמליות. יש נורמליות. בסדר, אתה תעשה ביטוח חיים, תעשה...
נו. דירה.
לא, עזוב דירה. זה בכל מקרה צריך לעשות. מי שלוקח משכנתא בכל מקרה, צריך לבטח את הדירה שלו. אבל נו... נו, ברח לי, הארגון הזה, נו. שאם לא עלינו מישהו נפטר, נו. לא. נו, של הלל הורוביץ. טוב, לא יודע, ברח לי. ها؟ הבנתי, הבנתי. טוב, לא יודע איך ברח לי. קרן יחד, ברוך השם, לא אלמן ישראל. קרן יחד, עשה קרן יחד. מה אתה זה? לא! קרן יחד, עכשיו זה עין הרע. עין הרע, אני עושה, למה אני חבר פה, שאם אני אמות, אז יהיה ככה. מה עכשיו תמות? אתה עושה פה חסד, צדקה. תשנה את הגישה שלך, הכל בסדר, לא עין ולא רע. הכל מצוין. יש נורמליות. באה תורה ואומרת, כשאתה לא זהיר, אתה תשלם מחיר. עשית משהו שבאמת זה היה דבר פלא, וזה מעבר לנורמליות, אנחנו לא נחייב אותך על זה. אבל גם אם לא הייתה לך כוונה למשהו, אנחנו נעניש אותך לא על הכוונה. הרי אם אנחנו אומרים שהכל הולך בתר הכוונה, למה אנחנו רוצים בשביל גם מקבל עונש? הוא נענש על החוסר זהירות. בחוסר זהירות הייתה לו כוונה. הייתה לו כוונה לעשות את הדברים בצורה לא זהירה. ועל הדבר הזה הוא משלם מחיר כבד מאוד. כבד מאוד. יש לנו אדם שרצח בשגגה והוא לא גולה למקלט, לא בגלל שהוא קרוב לאונס, אלא בגלל שהוא קרוב למה? קרוב למזיד. זה הרוצח בשגגה השלישי. למדנו על רוצח בשגגה שלא נזהר, גם בנורמליות, הוא גולה לעיר מקלט. למדנו על רוצח שהוא קרוב לאונס, רוצח בשגגה קרוב לאונס, שהוא לא גולה לעיר מקלט. ועכשיו אנחנו לומדים על גורם שלישי. רוצח קרוב למזיד. מי זה? דוגמה. אדם שנוסע ועובר קו הפרדה לבן. עובר קו הפרדה לבן, אני נזהר, בסדר? יש קווים ויש קווים. למרות, בכל מקרה זה לא תקין. בכל מקרה זה לא תקין. אדם נוסע ב-140. נוסע ב-140, פתאום הזה שלפניו נתן ברקס, אין לו אפשרות לעצור עכשיו. אין איך תמצא לעצור ב-140 כמש. הוא בח, נכנס בבום. מפרק את זה שלפניו. זה כבר שוגה קרוב למזיד, הסיפור הזה. יש פה משהו... תראו מקור 7. ויש שורג בשגגה ותהיה השגגה קרובה לזדון. והוא איש שיהיה בדבר כמו פשיעה, שהיה לו להיזהר ולא נזהר. מה העונש שלו? הוא לא גולה. אבל מה הוא צריך להיות עכשיו? מעכשיו כדאי לו לזכור חברת שמירה. או שילך וישתילו לו שני עיניים בעורף, בראש מאחורה, או שיזכיר חברת שמירה. למה? כי עכשיו עד 120 גואל אדם יכול להרוג אותו אם הוא רוצה. ואף אחד לא יבוא עליו בטענות. מידה כנגד מידה. אתה התנהגת בחוסר זהירות, עכשיו אתה כל החיים שלך תיזהר. אתה תלמד איך להיזהר בחיים שלך. אתה רוצה, תיסע ללס וגאס, סע, תרד, לא יודע לאן תלך. תברח עכשיו כל החיים שלך, אתה תהיה בורח ממקום למקום. מה בעצם המדרגות? התורה כל הזמן באה לחנך אותנו. מה זה שונה? בעיר מקלט הוא לא צריך לברוח, גואל אדם לא יכול להרוג שאתה בעיר מקלט. אין לו שום אפשרות להרוג שם. אמרתי שלושה, ויש עוד אחד רביעי שאנחנו צריכים לדבר עליו. מי זה הרביעי הזה שעליו אנחנו צריכים לדבר? הגמרא אומרת, גמרא בחולין, מובאת לכם כאן במקור מספר 9. ואמר רבי חנינה, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן, מכריזין עליו מלמעלה. סליחה, לא את זה רציתי להביא לכם. איפה זה מה שרציתי? שימו לב, תדלגו רגע, למקור 24. השיעור עובר מהר, אה? אמר לה הקדוש ברוך הוא לדוד, עד מתי יהיה אבון זה תמון בידך? על ידך נהרגה נוב עיר הכהנים, ועל ידך נתרג דואג האדומי. ועל ידך נהרגו שאול ושלושת בניו. אתם שומעים את ה... מישהו יכול להגיד לי איפה הרג דוד את נוב עיר הכהנים? רגע, 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 בפשט. עזוב אותי מדרשי חזל. בבלה, עזוב אותי רגע מדרשי חזל. בפשט, מי הרג את נוב עיר הכהנים?
דואג
האדומי. דואג האדומי, איזה דוד? רגע, אתה שוב? בפשט. אני שואל אותך, אתה תפתח תנ"ך, אתה לא תמצא שדוד הרג. אתה מכיר את זה מדברי חז"ל. תכף נגיע לדברי חז"ל, אני רוצה רגע פשט קודם. עומד דואג האדומי, שאול נותן את ההוראה, דואג מוציא לפועל, הורג את נוב עיר הכהנים. על מה הביקורת פה, על דוד המלך, זה לא על נוב עיר הכהנים. הביקורת היא על הגבעונים. הרי עם ישראל עכשיו 3 שנים שנת בצורת. דוד המלך לא יודע על מה ולמה. אומרים לו על זה שהרגת את הגבעונים. מתי דוד הרג את הגבעונים? לא כתוב שהוא הרג את הגבעונים. על הגבעונים. על זה שהרגו את הגבעונים. מי הרג את הגבעונים?
שאול.
איפה שאול הרג את הגבעונים?
שאול שהכה את נוב עיר הכהנים.
אלא מה קרה? שאול נתן הוראה להרוג את נוב עיר הכהנים. הגבעונים היו מספקים מים ומזון לנוב עיר הכהנים. עכשיו, כשנוב עיר הכהנים אין בה אנשים, כי כולם מתו, הלכה להם הפרנוסה. הלכה הפרנוסה, בן אדם בלי פרנוסה, חשוב כמת. הנה, פה רק... מה היה המחיר שהיה צריך לשלם כדי לרצות את החבורה הזאת של הגבעונים?
שבע
קורבנות, זה לא היו כבשים, זה היו בני שאול. בני שאול, 7 מבני שאול ניתנים לגבעונים והם תולים אותם. על מה? על זה ששאול נתן הוראה להרוג אותם, את נוב, ולא היה להם פרנוסה. איך דוד קשור לכל האירוע הזה? למה בא הקדוש ברוך הוא ואומר שהאבון הזה נמצא אצל דוד? תשובה, כשדוד בורח משאול, באיזשהו שלב הוא מגיע לנוב עיר הכהנים, ויוצא אליו, מי יוצא אליו שמה? כהן לאל עליון, מי זה היה שמה? אחימלך יוצא אליו, ומספק לו מים ולחם. דואג עומד ורואה את זה. הוא הולך ומספר את זה לשאול, שאול מוציא עליהם צו של מרידה במלכות, וכל נוב עיר הכהנים נשחטת. מי היה הגורם לכל האירוע הזה? עד כאן אפילו ריבונו של עולם לא הגיע. דוד המלך. דוד המלך. זה תוספת שלך, יונתן אף פעם לא הוא אשם בזה. מי אמר?
ככה
כתוב.
איפה?
מעמלואז, תביא לי, אני רוצה לראות.
אני אראה לך, כתוב שיונתן לא הביא לדוד לחם וחרב,
ויונתן... אבל חז"ל לא מבקרים את יונתן על זה פה. בנקודה הזו. אז עזוב אותי עכשיו, לא יודע. אני רגע רוצה להיכנס רגע, להתבונן במה חז"ל אומרים על דוד המלך פה. מה אתה רוצה מדוד? הבן אדם בורח, צמא, רעב. כל מה שהוא הולך, זה בסך הכל לבקש קצת לחם ומים. מה אנחנו רוצים ממנו? בא ריבונו של עולם ואומר, אתה הרי בורח משאול. אתה יודע ששאול מאוד כועס עליך. אתה יודע שברגע ששאול יראה שמישהו משתף איתך פעולה, הוא ישלם מחיר על הדבר הזה. מה נדרש ממך כדוד?
זהירות.
אתה נדרש ממך זהירות שלא ייגרם שום, ששערה משערות ראשו של מישהו לא תיפול בגללך. אתם מבינים עד איפה זה מגיע, הזהירות של האדם? אולי אפשר לומר שיש פה איזה דקדוק עם צדיקים כחוט השערה. אולי. אבל משום מה הנודע ביהודה לא חשב ככה. הנודע ביהודה למד מהגמרה הזו, שאם ראובן ביקש משימון, קח בבקשה את הסחורה הזו, קח אותה למקום פלוני אלמויני, קח אותה למקום מסוים, אני משלם לך על זה, שליח, הכל בשכר. והוא נוסע עם הקטנוע שלו, ופתאום יש אחד שם, אז לא זיוס דיברנו עליו קודם, שנוסע בקו הפרדה, עבר קו הפרדה רצוף, טרח, נכנס בו, הלך השליח. אומר הנודע ביהודה, זה ששלח את השליח חייב כפרה. הייתה תאונה. זה ששלח את השליח חייב כפרה. למה הוא חייב כפרה? הוא יצא מכוחך. אם אתה לא היית שם זה, אני לא רוצה להגיד זה לא היה קורה, אלא דרכך זה הופיע. הוא לא צריך לגלות ליום מקלט, הוא לא צריך שום דבר. זה מדרגה רביעית של צריך כפרה. צריך כפרה, זהו. למה? כי דרכך הופיע דבר שלילי. זאת המדרגה הרביעית. הוא לא מוגדר רוצח בכלל. זה אתה צריך לדייק. הוא לא רוצח קרוב לאונס, הוא לא רוצח, בטח לא רוצח בשגגה, בטח לא קרוב למזיד. כלום. אבל יש פה איזה משהו שדרכו גרמה. התגלגלה המציאות, זה אפילו לא גרמה. יש רוצח בגרמה. הוא מפעיל עכשיו רובה עם שעון שבת. הוא שם שם משהו, איזה מתקן עם שעון שבת, דורך את הנשק, שם, מכניס איזה מקל בהדק, וברגע שהשעון שבת הוא יפעיל את המנגנון, ידחוף את הזה, פרח, משחרר יריעה. הורג מישהו, הרג בגרמה. זה לא מדובר. לא מדבר על זה. בן אדם פה סך הכל שלח שליח, ושל טיצ'ה, להביא, לא יודע מה, להביא איזה ספר. לא יודע מה הלך להביא. על הדבר הזה הוא צריך כפרה, אומר הנודע ביהודה, והוא לומד את זה מדוד המלך. עכשיו, יש לנו פה שאלה גדולה בכל ה... זה החלק הראשון של השיעור. החלק הראשון שבו אנחנו בסך הכל באים לומר דבר מאוד מאוד פשוט. אדם בחיים שלו צריך להיות זהיר. איך אתה נוסע בכביש? איך אתה הולך לטייל? איך אתה מתנהל בחיים שלך? צריך זהירות בחיים. זהירות אובר? זה תמיד טוב, רק תראה שזה לא משבש את החיים. גם בזה צריך לדעת גבולות. אבל אדם צריך זהירות. עכשיו, בואו נחזור חזרה לראות רגע את הצד השני. למה בכלל אדם צריך לגלות לעיר מקלט? הרי כלל בידינו. אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אם לא הכריזו מלמעלה. שום דבר בעולם לא יכול לקרות, אם אתה לא, אם זה לא נגזר מלמעלה. יבוא בן אדם ואיתן. נו, אם בכל מקרה, שמעון שישב מתחת לסולם בפונדק, היה צריך למות, מה אתה רוצה ממני? זה שזה הופיע דרכי זה אשמתי? בכל מקרה הוא מת. מה זה משנה? יש לנו הרבה פעמים בחיים משפטים כאלה. בכל מקרה יהיה ככה וככה. אז מה זה משנה אם זה אני אעשה את זה? אומר הרמב"ן, זה משנה מאוד. אומר הרמב"ן במקום מספר 10, ודע ואבן, כי האיש שנכתב ונחתם בראש השנה להריגה, לא ינקה הליסטים ההורג אותו בעבור שעשה מה שנגזר עליו. הוא רשע, בעוונו ימות, ודמו מיד הרוצח יבוקש. הרבה פעמים בחיים אנחנו עושים את החשבון של האחר. הוא בכל מקרה היה צריך למות, אז מה זה משנה אם זה יהיה אני שיעשה את זה? לא. לא עושים את החשבון של האחר. אתה עושה את החשבון של עצמך בלבד. אתה לא הורג אנשים. גם אם הוא עכשיו צריך למות, זה לא יופיע דרכך. והכלל הזה חשוב בחיים. כי הרבה פעמים כשבן אדם עושה את החשבון של האחר, אז הרבה פעמים הוא לא יתנהל בצורה נכונה. למשל, כשפלויני אלמויני יתנהג אליי ככה וככה, אז גם אני אתנהג אליו ככה וככה. אבל עד שהוא לא יתנהג אליי כמו שצריך, גם אני אמשיך לא להתנהג אליו כמו שצריך. מה זה קשור אחד לשלישי? אתה תתנהג כמו שאתה צריך להתנהג. אם זה יאיר פנים לשכן שלך וגם מתנהג אליך יפה, מצוין. אבל למה אתה עושה את החשבון שלו? למה אתה כל הזמן דן אותו? בזוגיות, רואים את זה הרבה פעמים. אתה הולך, אתה רואה זוג מגיע עם בעיה בזוגיות. אתה שואל, למה אתה ככה וככה? הו-הו! הו-הו! אתה יודע איך היא? מה זה איך היא? מה זה קשור אליך? היא-היא! אתה זה אתה! אתה תתנהג כמו שאתה צריך להתנהג, תאמין לי שזה יקרין גם עליה. אבל כשאנחנו מתחילים לעשות את החשבונות אחד של השני, אז תמיד זה מכניס אותנו למערבולת. ופה אומר לך, הרמב"ן, אדוני, אם אתה הרגת, אתה תשלם את המחיר. אתה צודק, בן אדם הרוג הרגת. אבל זה לא משנה. זה יצא דרכך. יש גמרא בתנית, היא מספרת על שני צדיקים. טוריאנוס בא וציווה להרוג את מי? את לוליאנוס ופפוס. אלה היו שני גרי צדק. העלילו על היהודים שהם הרגו את הבת של המלך. באו שני הצדיקים האלה, אמרו, מה פתאום שקר וחזב? זה לא היהודים, זה אנחנו. אנחנו הרגנו. הגיע טרויאנוס, ובא להוציא אותם אל ההורג, ואז הוא מתחיל להתגרות בהם. הוא אומר להם, אם אתם מעמו של חנניה, מישאל ועזריה, יבוא לקחם ויציל אתכם, מתחיל להתלוצץ עליהם. אמרו לו, תקשיב, זה לא עובד כמו שאתה חושב. חנניה, מישאל ועזריה היו צדיקים גדולים. אנחנו לא בא... זה לא המדרגה שלנו. זה לא המדרגה שלנו. דרך אגב, תדע לך עוד דבר אחד. מי ניסה להרוג את חנניה, מישאל ועזריה? נבוכדנצר, נכון? תדע לך שנבוכדנצר הוא היה מלך הגון. הוא היה מלך, לא, הם תכף תראה למה הם אומרים לו את זה. הוא מלך היה הגון והיה ראוי שיעשה על ידו נס.
הוא נקרא עבדי.
נכון, קוראים לו עבדי. מלך הגון היה והיה ראוי שיעשה לו נס, אבל אתה תדע לך, אתה חנטריש, אני אומר לך מארץ החנטרישים. אתה מנובל. נבלה שרוחה שכמוך. אחרי שהם גורמים את כל מי שברך שלהם, הם אומרים לו, אתה כזה מנובל, לא ראוי לעשות נס על ידך. אנחנו, תזרוק אותנו לכבשן יש, אנחנו נמות. אתה יכול להיות רגוע. אבל אתה לא יודע מה מחכה לך אחרי שתעשה את זה. אחרי שתעשה את זה, כנראה שגם אתה תמצא את מותך. אנחנו נמות לא בגללך. כי אנחנו חייבים איתה. איתך או בלעדיך אנחנו נמות, הם אומרים לו. ואם אין אתה הורגנו, הרבה הורגים יש לו למקום. והרבה דובים ועריות יש לו למקום בעולמו. מה אתה דואג? מה אתה דואג? כבר הקדוש ברוך הוא ימצא לקחת אותנו. אבל אם אתה תבחר להיות השליח, חבל לך על הזמן. הוציא להם לשון, אמר שמעתי, שמעתי. כל טוב שיהיה לכם. העלה אותם לגרדום, הרג אותם. הרג אותם. אומרים לו, זזו משם. לא היה אפילו זמן להתאושש פה מהמראה המחריד הזה, עד שבאו שרים מרומי ורוצצו את מוחו של טוריאנוס. רוצצו את מוחו. מה הגמרא הזאת באה ללמד אותנו? אדם אדם אין לו יכולת בחירה בתוצאות, בגזרות. יש גזרות בעולם. איפה מושג הבחירה של האדם נכנס? מושג הבחירה של האדם נכנס בלבחור איזה צינור להיות. האם להיות צינור לדברים טובים? או להיות צינור לדברים רעים. זה דבר חשוב בחיים. איזה צינורות אנחנו רוצים? יש נקודה אחת, אורח חיים אחד, שצריך להתמודד איתו. האורח חיים הזה נשפכו עליו קולמוסים, שכל מי שעסק בסוגיית השגחה, אמונה וביטחון. אומר האורח חיים הקדוש, מה נאמר על ראובן ויצילהו מידם? השאלה ידועה. איזה הצלה הייתה פה? הרי ראובן משליך את יוסף לבור עם נחשים ועקרבים. מה אפשר לעשות בתוך בור כזה? מה קרה, יוסף?
אמר ראובן, אם יוסף צדיק, אנשים מצאו נחשים ועקרבים. אבל בני אדם, זה קשה לרצות
בו. יפה מאוד. בא אור החיים הקדוש ואומר דבר כזה. אומר, אתה יודע מה הייתה, בוא נקרא אותו בפנים, שלא תגידו שאני ממציא. אתם זוכרים את אור החיים הזה? ברוך השם, אחרת איך הייתי יכול למחזר שיעורים? מקור 13. ויצילהו מידם, פירוש, לפי שהאדם בעל בחירה ורצון, ויכול להרוג מי שלא נתחייב מיתה. שמעתם מה כתוב פה? מה שאין כן חיות רעות לא יפגעו באדם אם לא יתחייב מיתה לשמיים.
איך יכול להיות?
אני אמרתי לך לפני רגע שכל מי שעסק בסוגיית השגחה ובחירה מנסה להתמודד עם הסיפור הזה של אור החיים. קודם כל זו דעה לא היא. היא דעה חריגה. היא דעה חריגה, היא לא הדעה המקובלת. אבל האור החיים הוא קדוש. ואור החיים אמר את הדברים. האור החיים כותב שחור על גבי לבן. אדם בכוח הבחירה שלו יכול להרוג בן אדם גם אם לא נגזר עליו. אני לא בא לתרץ עכשיו את האור החיים הקדוש, אני רק אומר לכם שזה לא הדעה המקובלת. מה שאני כן בא להתעסק, רגע לחזור לרוצח בשגגה שלנו. ברוצח בשגגה אנחנו לא יכולים להגיד את זה. מה שאור החיים מתכוון, אדם ביכולת הבחירה, יכול לגרום לתוצאות הרות אסון, הרות אסון, גם אם לא נגזר. אבל הוא חייב כוונה לזה. לא ייתכן שבשוגג, אדם יוכל להוציא אל הפועל דברים שלא נגזרה עליהם הגזרה. אני את השיעור הזה הכנתי בזמנו לעילוי נשמע תינוק שנשכח ברכב והלך לבית עולמו. סיפור שהיה לפי דעתי לפני 3 או 4 שנים. משהו כזה. לא מזמן היה יורצייד. ואני בשיעור הזה, היו לי 2 מטרות. מטרה אחת, לנסות טיפה לתת ניחום למשפחה. מטרה שנייה, להציף את הנושא הזה של שכחת ילדים ברכב. הגדרנו בשיעור הזה, שלשכוח ילד ברכב, זה שוגג שהוא קרוב לאונס, זה דבר פלא, שהורה שוכח ילד ברכב. בטח כשמדובר באנשים נורמטיביים, אנשים מסודרים, זה דבר פלא. אני לא יכול לקרוא לזה חוסר זהירות. באו אנשים ואמרו, תגיד, אתה נורמלי? כשאתה מגדיר את זה שוגג קרוב לאונס, אתה מפחית מהחומרה של הדבר הזה. אמרתי להם להפך. כשאני מגדיר שוגג שגולה לעיר מקלט, אז בעצם מה אני אומר? שמע, הבן אדם הזה הוא בן אדם לא זהיר. אני יכול להגיד את המשפט, לי זה לא היה קורה. למה? כי אני זהיר. ברגע שאני מכניס איזושהי סיטואציה לשוגג קרוב לאונס, אני בעצם בא ואומר, זה גם לאנשים זהירים זה יכול לקרות. גם לאנשים זהירים זה יכול לקרות. ובגלל שגם לאנשים זהירים זה יכול לקרות, אל תגיד לי זה לא יקרה. אלא תחשוד בעצמך תמיד שגם אתה יכול לשכוח. ואם תחשוד בעצמך תמיד שגם אתה יכול לשכוח, אתה לא תשכח. זה מצד אחד. מצד שני, יש פה באמת נחמה גדולה למקרים כאלה. משפחה שמתמודדת יום יום, רגע רגע, עם התחושה הזו של איך דרכי יצא הדבר הזה. באים ואומרים, אתם אפילו לא גולים לעיר מקלט. זה שוגג קרוב לאונס. משפחה חייבת להשתקם. משפחה בריאה אומרת, היה מה שהיה, עם כל הקושי, יש עוד ילדים לגדל פה. אנחנו לא יכולים לשקוע בדבר הזה, עם כמה שזה קשה. וצריך למצוא את הדרך. זה לא שאני פה עשיתי פה מניפולציות. אני באמת מאמין בזה. במש, צריך כפרה? צריך כפרה. אם דוד צריך כפרה, לאחת כמה וכמה. ודאי צריך כפרה. אבל זה לא מגדיר לנו שוגג קרוב למייזיד. זה לא מגדיר לנו שהדבר הזה הוא בכלל שוגג. זה שוגג קרוב לאונס. חד משמעית. הנקודה הזאת שעל ידי שוגג, בסופו של דבר אתה אומר, אבל היה פה נשמה שהלכה. במקרים האלה, כולי אלמה מודים, גם אור החיים מודה, שכך נגזר מפי עליון. שתינוק הזה סיים את התיקון שלו בעולם. התינוק הזה היה צריך ללכת. איתך או בלעדיך הוא היה הולך. איתך או בלעדיך. נכון, אמרנו צריך כפרה על זה שאתה היית הצינור. אבל גם בדבר הזה יש איזה לפעמים, כשבן אדם באמת הלא עוול בכפו, או איזה חוסר זהירות שהתורה באה ואומרת, אני אפילו לא מענישה על זה, כפרה אתה תצטרך, אבל עונש אין לך, זה לפחות נותן את התחושה, אחרי שאתה יודע את כל הדבר הזה, אם אתה יודע גם שכך הייתה הגזרה, זה עוד יותר קצת מקל על ההתמודדות עם הדבר הזה, עם הדבר הנורא הזה. וזה נכון בהרבה תחומים. זה נכון בהרבה תחומים שצריך לדעת שבסוף, כשאנחנו באים ואומרים, זה היה צריך לקרות בכל מקרה, איתך או בלעדיך, זה לא בא להפחית מהלפני המעשה. לאחר מעשה, אנחנו באים וכדי לעזור לבן אדם להשתקם, כדי לעזור לבן אדם ליישר מבט קדימה, כדי לעזור לבן אדם להמשיך את החיים, אנחנו באים ואומרים, אדוני, אל תחשוב שאתה מסוגל בעולם הזה להזיז משהו אם מלמעלה לא גזרו את הדבר הזה. לפני מעשה אנחנו נדבר הרבה על מה? זהירות. על הזהירות של האדם, על החובה של האדם להיות שליח רק לדברים טובים. אבל אחרי מעשה אנחנו ננסה להסביר לבן אדם, לתת לבן אדם כוחות להתמודד, להשתקם. ולכן זה מאוד מאוד משנה מתי אנחנו כותבים את מתי אנחנו רואים את הדברים האלה, מתי אנחנו רואים את הדברים האלה, איך אנחנו רואים את הדברים. אבל כל הדברים בסופו של דבר מתחברים. המושג הזה, הדעה הזאת של האור החיים לגבי רוצח במזיד, היא באמת דעה שצריכה ברור, אבל היא מאוד 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 בעצם אומרת לנו שאדם בעל בחירה יכול מאוד להכיס את ריבונו של עולם. כי כשאתה בכוח הבחירה שלך מצליח לעשות דברים שהם נגד רצון האל, זה דבר שהוא, זה בחומרתו הוא הרבה יותר גבוה. האור החיים בא לפני המעשה, בא מאוד מאוד להעצים כמה כוח יש לנו בידיים. וככל שיש לנו כוח בידיים, נכון, תמיד צוחקים, איך יכול להיות שראש ממשלה פלוני אלמויני מסתובב עם התיק של הקור הגרעיני? איך יכול להיות של הגרעין? שהמשיגנר הזה מסתובב עם התיק, זה אחריות, זה לא עובד ככה. אור החיים בא להגיד, אתה לא מבין, כל אחד פה מסתובב עם תיק של גרעין. כל אחד מאיתנו. אדם יש לו המון משמעות בחיים. אדם יש לו המון יכולות בחיים. זה רק מעצים עד כמה האחריות שלנו על עצמנו ועל הסביבה היא אחריות מאוד 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 גדולה. וזה דורש מאיתנו להיות זהירים. זה דורש מאיתנו תמיד לעשות את החשבון. האדם לא לעצמו נברא. האדם חי בתוך חברה. תמיד שאנחנו באים לעשות משהו, יש אנשים אומרים, אני עושה בתוך שלי. זה שלי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. זה לא נכון. אתה לא חי לבד, אתה חי בסביבה פה, אתה לא יכול לעשות בשלך מה שאתה רוצה, אתה יכול לעשות, אתה יכול לעשות אחרי שאתה בחנת מה ההשלכות לגביך, מה ההשלכות לגבי הסביבה, עכשיו תפעל ותעשה. אבל אדם לא יכול לחיות לעצמו. זה אחד המסרים הגדולים והחשובים שאנחנו לומדים מהנושא הזה של רוצח משגגה, שגולה לעיר מקלט, שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.